שאל השואל ואמר שכל ברמה נשמע שמהומה גדולה נעשה בקרב עולם התורה, ולפי הדיווח שהגיע לאוזני, אם הפרטים מדויקים, כן, אני יודע רק מפי השמועה, שראש ישיבה ספרדי ערך חופה וקידושין לבן ישיבה ספרדי שהתחתן בת תורה ספרדיה, ולאחר שהוא ערך את החופה והקידושין הוא דרש שהם יתייחדו, וההורים סרבו כיוון שהם פוסקים כמו הרב עובדיה יוסף שההתייחדות אחרי הטקס של קידושין ושבע ברכות יש בה פגם, כאילו חס וחלילה כמו פריצות. אותו ראש ישיבה עמד בתוקף לפי מה שאני שומע, ההורים עמדו בתוקף, ואז הוא פרש, ויחד אמו פרשו כל תלמידיו, והשמחה הושבתה והפכה להם ליגון. מה הדין בנסיבות אלו? ובכן, עלינו לדעת שהתורה יקרה מאוד מאוד את האישה ואת קדושת המשפחה, חיי המשפחה. אנו מברכים בברכת האירוסין אשר קידשנו במצוותיו והבדילנו מן העריות ואסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות על ידי חופה וקידושין. כלומר, יש גדר של ארוסה ויש גדר של נשואה, וכבר בעבר הרחבנו את הדיבור על כך שהארוסה, משעה שהחתן מקדש אותה בשווה כסף בפני שני עדים כשרים, הרי היא מקודשת, דינה כאשת איש, אסורה לעולם באיסור דאורייתא, עם עונש מיתה חס ושלום אם יש התראה, עדים והתראה. אבל למרות שהיא אשת איש ואסורה לעולם באיסור דאורייתא, הרי עדיין היא מותרת, עדיין היא אסורה לחתן עד שיסענה, עד שיעשה עניין של נישואין ולא רק אירוסין. ומה זה הנישואין? מלבד שהוא כותב לה שטר כתובה, הוא מברך, לא הוא אלא שליחיו, הנציגי הציבור, הרב, מברך שבע ברכות, ולאחר שמברכים בשבילו שבע ברכות הוא כונס את הכלה לתוך רשותו ומתייחד עמה. על ידי שהוא כונס אותה לרשותו ומתייחד עמה, אז ורק אז היא אשת איש לא רק לעולם אלא היא אשתו, ומותר לו לחיות עמה חיי אישות. בלעדי הטקס של ההתייחדות הזו היא עדיין לא אשתו, ואסור לה לחיות עמה חיי אישות, ואין יכולים לברך שבע ברכות בסעודות של חתן. בכל הברכות לכאורה ברכות לבטלה, ולכן כאמור מיד אחרי הקידושין מברכים שבע ברכות, מתייחדים, ורק לאחר מכן סועדים ומברכים שבע ברכות עוד פעם חמת הסעודה. ואת הדברים האלה כבר למדנו בעבר. והנה רבותיי, הרמב״ם רבנו ומרן פסקו שההתייחדות עושה את האישה לאשתו ממש לכל דבר, היא כונסה לרשותו התייחדות שראויה לביאה. אם זאת לא התייחדות שראויה לביאה, זה לא נקרא נישואין. עד כדי כך, לא רק שהמקום שבו מתייחד אימה אסור שיהיה פרוץ אלא נעול, אלא צריך שהיא תהיה ראויה לביאה. אם היא נידה, אזי היא לא ראויה לביאה, ואם לא ראויה לביאה, החופה איננה חופה. ואומר רבנו, היא עדיין נחשבת ארוסה. הנה אקריא לכם את דברי רבנו, והם דברים חשובים מאוד שנדע אותם, כי הם משמעותיים מאוד מאוד. אומר רבנו בפרק עשירי מהלכות אישות הלכה ב', כיוון שנכנסה הארוסה לחופה, הרי זה מותר לבוא עליה בכל עת שירצה, והרי אשתו גמורה לכל דבר, ומשתיכנס לחופה נקראת נשואה אף על פי שלא נבעלה, והוא שתהיה ראויה לבעילה. אבל אם הייתה נידה, אף על פי שנכנסה לחופה ונתייחדה עמה, לא גמרו הנישואין, והרי כארוסה עדיין. זאת אומרת, לפי רבנו, אם קידש אותה כדת משה וישראל בפני שני אלים גמורים, עם ברכה, ברכת האירוסין, ופתאום באי שעתה היא פרסה נידה, קורה, התרגשות או כל מיני דברים אחרים, אין ממשיכים לברך שבע ברכות, כי אי אפשר לעשות נישואין, אלא מחכים עד שתטהר, יקחו ימים ככל שימשכו, ורק לאחר שנטהרה אז עושים מעמד של חופה שבו מברכים שבע ברכות, והחתן והכלה מתייחדים, ואז ורק אז מתחילים המניין של שבעת ימי משתה. אז ורק אז יש ההגדרה של בית חתנים, אז ורק אז מברכים ברכת חתנים מכוח סעודה, עד אז לא. יש לציין שמרן פסק כמו רבנו בשני דברים אלו, שהחופה היא ההתייחדות הראויה לביאה, ושחופת נידה איננה חופה. אלה הם שני פסקים תלויים זה בזה ומשמעותיים מאוד מאוד. והנה רבותיי, דווקא הרמ"א אמר שיש אומרים שההתייחדות איננה דווקא זו אשר מתייחדים בתוך חדר סגור, אלא אפשר שאפילו זהו האפיריון שנמצאים תחתיו, אפשר שאפילו זה כיסוי הינום על הפתולה, וכל מיני רעיונות שהרמ"א אמר אותם, שהפוסקים חשבו או החשיבו את הדברים האלה כחופה. מה שכאן קרה, מוריי ורבותיי, שנתהפכו היוצרות. אחינו הספרדים, אחרי מרן, התחילו לסמוך על החופה הזו של האפיריון, של העובדה שהוא מכסה את ראשה של הכלה יחד אמו עם הטלית, ואילו אחינו אשכנזים, בעיקר בני הישיבות, נטו יותר לשיטה של הרמב״ם ומרן, שהיא השיטה היותר תלמודית, שההתייחדות היא זו שנכנסים לחדר סגור. וכבר הראו דברים כאלה בחיים ההלכתיים, שאחינו אשכנזים היו מקלים מאוד בדיני תרפיות ביחס לבדיקת סרקות בריאה, באופן כזה שהתימנים והספרדים סברו שזה טרפות גמורות, ואחינו הספרדים והתימנים, במיוחד הספרדים, החמירו מאוד בסרקת הריאה בעבר, בזמן הרשב"א ואילך, והנה באנו לארץ נתפכו היוצרות. העולם השנזי, במיוחד עולם התורה, מקפיד על מהדרין, על חלק, בדיוק כמו השיטה הספרדית הקדומה. והשיטה הספרדית והספרדים בדיוק התחילו לנהוג ברמה של כשר, של כל מיני דיעבדים כאלה, שאצל הספרדים זה לא היה עובר. ורבני ספרד ובראשם הרב עובדיה יוסף צבחו וצובחים ככרוכיה איך יהודי ספרד ואסור להם לעזוב את רמת הכשרות שהייתה אז. אבל אלה מצבים שאנחנו מכירים אותם. והנה מה שקרה זה שאחינו הספרדים עברו לסמוך על החופות האלה, המיני חופות, הפריון, תלית, נומה וכו'. ואחינו השכנזים עולם התורה עברו לנהוג כמו כמו הרמב״ם ומרן, התייחדות ממש. וראשי ישיבות ספרדים שהתחנכו בישיבות אשכנזיות מקפידים כמו בעולם הישיבות, התייחדות בחדר סגור. הרב עובדיה יוסף פוסק שאין לעמוד על ההתייחדות הזו, אלא יש לסמוך על מנהג הספרדים האחרונים, ולאו דווקא התייחדות גמורה. ומה שקרה זה שראש ישיבה ספרדי שהתחנך אצל האשכנזים כפה על הספרדים חופה שהיא אולי המנהג הקדמון אצל הספרדים, והיא כמו מרן והרמב״ם, כן, כמו מרן והרמב״ם, אבל כפה עליהם או ניסה לכפות עליהם את הדבר הזה. וההורים שהם אדוקים בפסיקת הרב עובדיה יוסף נעמדו לאחוריהם, וכך הושבתה השמחה. מוריי ורבותיי, מהי הדרך העולה בית אל? ולמה הרב עובדיה יוסף מתעקש? הרי סוף סוף יודע, הוא מחזיק בשיטת מרן בצורה חזקה למדי. ומדוע הוא מתעקש? מוריי ורבותיי, אנחנו צריכים לדעת, החיים אינם, רבותיי, לבן או שחור. החיים מורכבים. אין אפשרות שאדם יוכל לקיים היטב היטב כל דבר בדקדקנות גמורה. ואסביר במה דברים אמורים. לפנים בישראל היה חתן מקדש את הכלה, ואחר כך היה פסק עד לנישואין, שנה, חצי שנה. ולכן רבותיי, אם נערכו לחופה ופתאום פרסה נידה, לא נורא, לא מכניסים אותה לחופה, אלא דוחים את החופה. שהרי בין הקידושין לחופה היה ממשך זמן, חצי שנה, שנה, אז עוד דחייה עד שהיא תתאר, ועושים חופה כהלכה. אבל בימינו שלנו רבותיי, מזמינים אולם וקובעים תאריך, והנה ומזמינים אורחים במאות וכמויות. ותארו לעצמכם שאם הקלה פרסה נידה יום יומיים לפני המעמד הזה, מה? ללכת לבטל את האולם, לבטל את האורחים? ולמה? פרסה נידה. הרי זה בושת פנים לכלה, זה פגיעה קשה, מלבד הפסד ממון מרובה, זה פגיעה קשה. ולכן רבותיי, אפילו מורי שהוא אדוק בפסיקת רבנו, מקיים וקיים יותר נכון חופות נידות, כי אין מה לעשות, זה בושת פנים, זה הפסד מרובה, זה לא דבר כל כך פשוט. כי החיים הם אינם כאלה שאתה יכול אך ורק בסכין חד. יתרה מזו, מורי בחופות, כשלא היה לו יין ונתנו לו יין של קרמל מזרחי שהוא מבושל, שלפי רבנו זה ברכת שהכל ברך הגפן כדי לא להטמיע את הרבים, למרות שלפי דבריו זה ברכה לבטלה, כיוון שהוא לא רוצה להטמיע את הרבים. אם נגרום להטמעות הרבים, לערעור האמון בהלכה, לערעור האמון במורה ההלכה, לגרימת חילול השם, לבושת פנים, לא נוכל לעבוד את השם. ולכן יש מה שנקרא אין ברירה, הוראות של אין ברירה. כיוון, אומר הרב עובדיה יוסף, שמעשים שבכל יום שיש לנו חופות נידה, וחס וחלילה שמכוונים לא כל רבנות ורבנות יש מדריכת קלות, היא מתאמת את הזמן הנשואים לזמן שהיא ראויה, אבל זה קורה וזה קרה ויקרה. עכשיו תארו לעצמכם כמה ברכות אנחנו מברכים לבטלה כשכלה נכנסת לחופה, כשכלה נכנסת לחופה כשהיא נדע. א', שבע הברכות לפי רבנו שעושות את החופה, אם היא נדע אתה באותו רגע לא צריך לעשות לחופה ואתה מברך שבע ברכות. הלאה מזה רבותיי, שבעה ימי משתה, כל אלה היא עדיין נקראת ארוסה. אני קראתי בפניכם שכל עוד שהיא נכנסה, שלא נכנסה לחופה או היא נדע, היא נחשבת והרי היא ארוסה עדיין. ואז כל הסעודות רבותיי שאוכלים בשבעת ימי המשתה הללו הם לא שבעת ימי משתה מבחינה הלכתית, וכל הברכות שמברכים שם הן ברכות לבטלה לפי הרמב״ם ומרן, לפי הרמב״ם ומרן. ולמרות הכל איננו ראו ולא זהר שמורי לא רק ברך שבע ברכות בחופה אלא גם בסעודת מצווה, למרות שהקלה היא נדעה. זאת אומרת, ומה אם רבותיי התורה צוותה למחוק שם השם בשביל שלום בין איש ואשתו כשיש חשש שהיא נאפה, במגילת סוטה מוחקים את שם השם, הרי מורה ההוראה בלי פרירה מברכים ברכות לבטלה בשביל כבוד הבריאות, בשביל שהקלה לא תיפגע עד עומק כנפשה במחמת הפרסום של ימינו. זה לא כמו החיים של אז שהכל שקט, הכל בלי פרסום, הכל משפחתי, הכל חמולתי, אלא הכל כאן פרסום כלל ארצי אם לא עולמי, שהרי מזמינים מחוץ לארץ מכל מיני מקומות. לכן מה לא עושים בשביל כבוד הבריאות? מהי השורה התחתונה? השורה התחתונה של הדברים הם כאלה: ברור שלפי רבנו ומרן ההתייחדות היא האמיתית, שנכנסים לחדר סגור זה ההתייחדות ואז היא נעשית נשואה, זה ברור. וכל עוד לא עשו כן אינם רשאים לברך את שבע הברכות אחרי סעודה, אחרי הסעודה, זה ברור, זה הערכה, וזה ברור שככה ספרדים הקדמונים נהגו. אבל זה גם ברור שבתנאי החיים של ימינו וצורת ההתנהלות של החתונות אנחנו זקוקים להוראה של רבות עשר למצבים של דוחק, למצבים של פרסה נידה, ואסור חלילה חלילה לפגוע בהוראה הזו, כי זה בומרנג נגדנו, כי זה יפגע בנו. מה אנחנו עושים כשיש חופת נידה? ומשום כך אותו ראש ישיבה, אם באמת הדברים כפי שנאמרו, לא שימש את רבותיו כל צורכו, אלא הוא דבק בדברים מסוימים מבלי לדעת את ההתקפיות של העניין, הוא צודק שזה ההתייחדות, אבל הוא לא יכול לכפות עליהם את הדברים האלה. יש להם רבנים אדירים שהם סומכים עליהם, להוראות של רבניהם יש חישובים גדולים, חשובים מאוד מאוד, שיקולים כבדי משקל. זכותו של אותו ראש ישיבה לומר להם מראש, אני עורך חופה וקידושין אם יש התייחדות לאחר מכן, רוצים אותי בבקשה, לא רוצים אותי קחו מישהו אחר, זה כן. אבל לאחר שכבר נערכה חופה וקידושין לכפות עליהם והם לא מסרבים מפאת חילוניותם חס ושלום, אלא הם מסרבים כי הם רוצים ללכת אחרי רבותיהם. הרי חז"ל כל כך עודדו את הללו הולכים אחרי רבותיהם, גם כשרבותיהם היו במאות. רבי אלעזר דמילה היה מורה שביום השמיני שחל בשבת אם אין סכין מסיקים אש ומתיחים מתכת ומכינים את הסכין ביום שבת בשביל לעשות את המילה בשבת. חכמים חולקים עליו והוא דעת מאוד, וחכמי ישראל שיבחו את התלמידים שהלכו כמותו למרות שחלקו עליו. אצל רבי יוסי הגלילי אין אצלו איסור של בשר עוף בחלב, רק בשר בהמה בחלב, וחכמים חלקו עליו אבל שיבחו את תלמידיו שהלכו כמותו. כלומר, איפה הראש? אנחנו צריכים לעודד את הבני אדם, אתה הולך אחרי רבותיך ברוך תהיה, עשה לך רב וסלק מן הספקות, אבל אתה בא לשבור את הסמכות שלהם, מחר מחרתיים לא אתה תהיה סמכות ולא זה יהיה סמכות. ואז התפורר עולם התורה. זוהי הדרך העולה בית אל, שלא לומר שיש הלכות מפורשות שמי שפגע בשמחת חברו משלם לו את דמי המשתה ודמי הבושך. את כל הדברים האלה צריכים לשלם, זה פיצוי נזיקים, זה עוד פן שני. אבל אמרתי את אשר אמרתי, כי מההוראה הזו יש לה השלכות לכל צורת התנהגותנו בהרבה הרבה תחומים בחיים. רבי חנן בן גשם.